שכוח, ברשותכם, עשינו כל כך הרבה הכנות, אז אני רוצה לחרוג הפעם ולעסוק פרשות כל כך גדולות ועמוסות, ואנחנו עסוקים בהן כל כך הרבה בכל השיעורים, לעסוק בהפטרה. נותר ככה פעם נלגע בהפטרה, את ההפטרה ארוכה. עוסקים בהפטרה, לוקחים ארוכה. זה משהו נורא. זהו. כאן יש חילוק, האשכנזים אוהבים להאריך, אז האשכנזים מאריכים, והספרדים מתחילים מהניגונים. נכון, מכניסים מקם, ומתחילים את השירה משירת דבורה. עושים את המקם הנכון. או, או, שבו. אז ההפטרה שלנו השבת היא ההפטרה של דבורה, אישה נביאה. בכבוד, בכבוד, בכבוד. נו, מה אתם אומרים לפני שמתחילים מחבר בין ההפטרה לבין הפרשה? מה? שירה. השירה. טוב, מה עוד חוץ מהשירה? הפעם? גאולה. יש מלחמה, יש גאולה. בסדר, אבל זה צריך קצת יותר לדייק. כמו שירה זה באמת דבר מאוד חריג, שירה מסודרת, שגם בנויה כשירה במגילה, היא כתובה כשירה. נכון? אריח ולבנה בנויה כשירה כמו שירת הים. אז ודאי, גאולה זה כללי, ספציפית יותר. מה, מה... איך, איך? לא שומע? מעניין מאוד, תלות של ברק בדבורה, ומה אנחנו רואים בשירת הים? מעניין מאוד. טוביה אומר, ברק שאמור לנהל את המלחמה לא מסוגל, והיא אומרת לו ביד אישה. תלות. אפס. כי ביד אישה. כלומר, יש כאן תלות. מעניין מאוד. יש כאן גם אולי צד שני. מצד אחד תלות. בסדר? תלות. מצד שני מלך, יודע מה זה תלות? תלות. תלות. linkage, not linkage. Dependence. זיקה. Dependence. שהוא ממש, שאין לו עצמאות. אבל מצד שני הפוך. מצד שני... יש כאן זוג שמנהל את המלחמה. זה מעניין מאוד, כמו משה ואהרון. גם לחיוב, יש כאן זוג. כן, שאלן. שאלן אומר, גם בשירת הים וגם פה, הנשים... אז... יצחק אומר משתתפות, ואני רוצה לשנות את זה. נביאות מובילות. איך אתם יודעים שבשירת הים אנשים הובילו? מי אמר שאנשים הובילו? בסדר, תיקח מים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה. איפה כתוב שאנשים הובילו את השירה? אני דווקא טוען שאנשים לא שרו, כי כל באישה ערבה. איך, איך? שירו להשם כי גאו גאה. ומה הגברים עונים? השירה להשם כי גאו גאה, סוזו וחבורה, מה בים? באמת הכל מסתדר, אנשים לא שרו. הם נתנו את הקצב עם הטופים, עם המחולות, והם גרמו להתעוררות של הגברים לשיר, כמו כל סיפור הגאולה במצרים. תחת התפוח עוררתיך. שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. נכון? כל סיפור הגאולה ממצרים מתחילתו הוא בעצם התעוררות של נשים. דברנו על זה בפרשת שמות, אני חושב גם. המילדות, שטענו שלא יכול להיות שזה שתיים, ששפרה ופועה מייצגות איגוד מקצועי של אני לא יודע כמה עשרות או מאות אלפים, של מילדות שמשנות את כל האווירה המצרית. בת פרעו, מרים, זוכרים? תיארנו שם אינטיפאדה שלמה של נשים, עד שמשה מופיע פתאום. גם פה הנשים מובילות, והנשים כאן זה גם דבורה וגם יעל. אגב, כשאמרתי שהמלחמה מתרחשת על ידי זוג, אז המלחמה מתרחשת על ידי ברק ודבורה בחלק הראשון, ובחלק האחרון על ידי ברק ויעל. תכלס, מי גומר את סיסרא בסוף? יעל. מנשים באוהל תבורך, עוד נדבר על זה, אבל אם אני צריך לצייר לעצמי ציור מלחמת דבורה וברק בסיסרא, עוד רגע נתחיל את ההיסטוריה, אבל אם אני צריך לצייר לעצמי את הציור, הציור הוא מאוד מעניין. סיסרא, הרמטכ"ל של מלכי כנען, נכון? יבינו המלך וסיסרא הוא שר הצבא. עוד רגע נחזור לדברים מההתחלה. ברק, המוביל, המנהיג של עם ישראל, נכון? הם לוחמים זה בזה, אבל מי עומד מאחורי ברק? דבורה. ומי עומד מאחורי סיסרא? יש עוד דמות נשית אחת בכל השירה. אם סיסרא. הקיצר, הגברים רצים. ממש. ואנשים מנהלות את המלחמה. כל היבבות שלומדים מאם סיסרא. אם סיסרא משקיפה מבעד לחלון, פתאום יוצא את הדמות הזאת שלא הכרנו אותה בכלל. דבורה מובילה את כל הסיפור, ויעל מנצחת את כל הסיפור. בעצם סיסרא בסופו של דבר נופל בידי אישה מפה ובידי אישה מפה, ואישה ממתינה לו. זה מהלך מעניין מאוד מאוד מאוד. צריך לתת לזה את הדעת. יש עוד נקודה אחת שאני חושב שממש קיימת בין יציאת ישראל ממצרים, קריאת ים סוף, לבין כל סיפור, הסיפור ההיסטורי. איך מתרחשת המלחמה עצמה? איך מתרחש הניצחון? בואו קודם כל נראה רגע את הדברים שהספרדים לא קוראים. מה, הספרדים קוראים את זה, כי בעצם דבורה מסכמת את הכל תוך כדי שירה. זו שירה מדהימה, זו שירה שהיא גם עוסקת בעבר ובהווה ובעתיד, ונוגעת בנקודות הכי חשובות. והיא גם מפרטת את הפירוטים המלחמתיים. ולדעתי היא גם מגלה את הנקודה שדבורה צריכה לעשות, שאותה אומר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. תן להם להאמין בעצמם, נכון? דיברנו על זה אתמול באריכות. תן להם להתעורר. מה המרכז של כל הסיפור של דבורה? בהתנדב עם ברכו השם. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. עוד רגע נראה עייפות שדבורה צריכה להעיר אותה, אבל כל זה עוד מעט. בוא נראה רגע מה קורה במלחמה ככה במהירות. לפניכם בחומשים זה מתחיל בפרק ד' פסוק ד', נכון? הוא דבורה אישה נביאה. אז אולי נקרא ככה כמה, את שלושת הפסוקים בלבד שיש לפניכם, ממש בקיצור, כי כל הפרק הזה הוא בעל חשיבות עצומה מבחינת כל ספר שופטים. ויוסיפו בני ישראל, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. זה פרק ד' בספר שופטים, פסוק א'. אהוד זה היה הסיפור של מי שלחם במואב, עגלון, נכון? וימכרם השם ביד יבין מלך כנען. אנחנו כבר חשבנו שגמרנו עם הכנענים בארץ כנען, אבל מסתבר שעוד יש כמה כנענים שמסתובבים באזור קישון. אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. אגב, אנחנו נמצאים עכשיו בצפון. הר תבור, עוד מעט נהיה כדש נפתלי, חצור, נכון? אנחנו נמצאים בצפון. איפה דבורה יושבת? בית אל. בין הרמה ובין בית אל. זאת מלחמה שמצרפת ערכה לישראל, זה צהל. זאת לא מלחמה שבטית, בשונה מספר שופטים במקומות רבים. עוד מעט נראה את זה. ויצעקו בני ישראל אל השם. דרך אגב, מתי פעם אחרונה ראינו ויצעקו בני ישראל אל השם? או מתי פעם הבאה נראה בקיצור? בפרשת בשלח. עם ישראל נמצא על ים סוף, ופרעו הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם ויראו, ויצעקו בני ישראל אל השם. זה הביטוי, ויצעקו בני ישראל אל השם, אותו ביטוי, זה הפרשה. כי 900 רכב ברזל, על מה הם צועקים? כי מה הם רואים? ממש אותו סיפור. פרו יקרי, ומה הוא בא עם העם? עם 600 רכב ברור. ועכשיו צועקים, כי מה רואים? 900 רכב ברזל. והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ממש אותו סיפור. הדמיון הוא מדהים, ואגב דבורה תהיה שנייה אחת, דבורה תהיה המשוררת, הנביאה, השופטת, היחידה, שבשירתה ובמלחמתה תראה המשך היסטורי של כל סיפור עם ישראל. וסיני מפני השם, היא תזכיר את הר סיני, היא תזכיר את ים סוף ברמזים, היא תזכיר את הכל. בסדר? נמשיך מיד. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידו. בכל ספר שופטים זה הנביא היחיד. אין עוד נביא שאני זוכר. שמשון לא נקרא נביא, הוא נקרא נזיר אלוקים. יפתח צולחת עליו רוח השם. זו מדרגה השמינית בנבואה, אומר הרמב״ם. נביא היא. ודבורה אישה נביאה. אשת לפידות. מה זה אשת לפידות לדעתכם? מה זה אשת לפידות?
זה אשת חיל.
אשת חיל. אשת לפידות. איזה עוד אפשרות יש? אשת לפידות? אשתו של לפידות. רעיון יפה מאוד. ומי היה לפידות? בלה. מי זה? לפידס. זה לפידס. אני לא יודע מי זה היה. לפידס, אני לא יודע מה עשה. זה פילה פלוי. דבורה. אישה נביאה. יש לה בעל, יש לה משפוחה. היא אשתו של לפידס. זה מעניין מאוד. אגב, אישה נביאה, נו, איפה מופיע בפרשה ובשלח? ותיקח מרים הנביאה. ומה היחוס? אחות אהרון. אחותו של אהרון. היא אשתו של לפידס. לא הבנתי, מרים לא מספיק בבד אישה נביאה? היא הייתה, אגב, מרים עוד לפני שהיא הייתה אחות אהרון. כי אהרון נולד 3 שנים אחריה. מה זה החוסר פמיניזם במשווה הזה? אי אפשר סתם, מרים, אישה נביאה. ויש לה את שם המשפחה הראשון, את שם המשפחה השני, ואת שם המשפחה הראשון ראשון. למה לא? ככה הלאה. איך? זה מדהים, כן? זה מדהים. מרים היא אחות אהרון. ודבורה היא אשת לפידות. והיא תוביל את הכל. אבל תראו את החוסן. מה האיחו שלה? אשתו של לפידס. בדרשה אחרת אומרים חז"ל, אשת לפידות שהיא הייתה עושה פתילות, סליחה, או היא או הוא, שתי דעות, שהוא אולי היה עושה לפידות לבית המקדש, או היא הייתה עושה צמר גפנים ככה, אשת לפידות, היא עושה לפידות, הייתה עושה, זה הוורד, הכנה, והיא שופטה את ישראל בעת ההיא. אל תיכנסו עכשיו לכל השאלות בהלכה, איך אישה שופטת, יש בזה דיונים, תוספות גדול, כולם דנים בזה. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אבל איך נראה שופט בתקופת השופטים? מה עושה שופט? מה עושה שופט בתקופת השופטים? שמואל, מה אתם זוכרים? לא, היא. מה עושה שופט? הולך ממקום למקום. ונלחם. השופט הולך ממקום למקום. ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. אבל והיא יושבת תחת תומר דבורה. היא לא הולכת, כל כבודה בת מלך פנימה, היא יושבת תחת תומר דבורה. לכאורה היא ממש לא רלוונטית, כי היא בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. והמלחמה מתרחשת איפה? בחצור, בגליל. לכאורה היא סתם יש לה שם כוילל מתחת לתומר. שיעורי נשים עם לפידות, בסוף היום עושים לפידס קצת ומחלקים באיזה קוגל. איך היא רלוונטית לכל הסוגיה לך? ויעלו אליה בני ישראל המשפט. קרא גדול מאוד. עזרת השם יעלו לסנדרין. וקמת ועלית אל המקום. עולים למשפט אל דבורה. אמא. אישה. זה פילאי פלאות. ותשלח, ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. הפסוק הזה מאוד חשוב בניגוד לפסוק הקודם. היינו מצפים שמה יקרה, ככה אני גם זוכר את הסיפור מעצמי. שברק בא אליה. לא, מה פתאום? היא היוזמת. אתה חושב שהרבצן הזאת יושבת שם מתחת לתומר ומחכה, ומי שבא היא נותנת לו אוכל? היא יובמת, והיא עכשיו קוראת לו ופורסת את מפת הדרכים. אגב, זה מפת הדרכים. מי שמחפש מפת דרכים, יש לי פה, זו מפה מצוינת. היחידה, אגב, המעודכנת. ותשלח, ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. ישנה, אגב, דעה שאשת לפידות זה אשתו של ברק. לפידות וברק, שזה אותו אחד. דעה מעניינת מאוד. לפי זה, זה זוג ממש. זה בכלל פילי פלוי. משה ואח. בכלל, פילי פלוי. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם. אגב, ותשלח ותקרא זה סמכות. זה סמכות. אתם זוכרים שהיה ויכוח מאוד גדול, מי יעלה אל מי, יפתח אל פנחס או פנחס אל יפתח? פה אין ויכוחים. פה ברור שהמצביא בא אל השופט. שהמנהיג הצבאי בא אל התורה. האיש אל האישה. מעניין מאוד. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. מה זה לך ומשכת? בפשטות, לך לעלות בהר תבור, תעלה להר תבור, הרי אתה לא צונח שם. מיד זה חשוב, אתם תבינו מיד אסטרטגית למה זה חשוב, אני עושה את זה בשנייה אחת, אבל זה מאוד חשוב. לך ומשכת בהר תבור, מי שזוכרים את הטופוגרפיה, הר תבור הוא הר מאוד גבוה, שמתחתיו יש עמק קישון, הנחל, עמק כסולות הוא נקרא היום. עמק יפה יפה, ענק, אגב כשיש שם שיטפון זה בכלל מדהים. איך? לא, למטה, מתחת לה... נכון, מתחת להר למערב. מתחת להר למערב. ומשכתי אליך, עכשיו שנייה. לך ומשכת בהר תבור. עכשיו תשימו למה קורה. כשאתה הולך לעלות להר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, מה יעשה האויב? חבוד. מה יעשה האויב? יתחיל לרדוף אחריך. נכון? הוא יתחיל... תקיסות. מה יעשה האויב? יתחיל לרדוף אחריך. נכון? ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין. אז זה לא רק נביאה שאומרת קדוש ברוך הוא יעזור, זה אסטרטגית עם תוכנית טקטית שלמה, נכון? הכל מפורש. ומשכתי אליך, אולי כדאי עוד כמה חומשים שם, עוד ספרים. ומשכתי אליך, אוי, הנה יש פה תנך זה. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתיו בידיך. בקיצור, מערב, אמבוש, נכון? צריך להבין רגע, יסוד הגובה הולך להיות מלמעלה, אתם תהיו בהר תבור למעלה, הם יהיו למטה, אבל כדי שהם יגיעו למטה צריך מתנדבים שמחרפים את נפשם להיכנס לתוך הנחל ולגרור אותם לשם. עכשיו, כשהם יגיעו ללמטה, אתה מלמעלה מכה בהם. בינתיים נשמע מאוד טבעי. מערב הגיוני, מתוחכם, מאוד טבעי. שנייה. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי. ואם לא תלכי עמי, לא אלך. אם תלכי עמי, והלכתי. זה גוואלדיק. נכון מאוד, ממש. היא מבקשת, אומר פה עובד מילה קשה, היא מבקשת משימת התאבדות. דרך אגב, בשירה שלה היא תגיד כך, זבולון עם חירף נפשו למות. במילים למה? כי זבולון הולך ראשון כדי להיות מה שקוראים היום בשר תותחים של יבין מלך נען. בינתיים עולה הכוח מלמעלה, אנחנו נתארגן שזבולון יצליח לברוח, ואנחנו נקם בהם מכת מוות בנחל למטה. עכשיו מאוד מעניין, ברק אומר, את זו משימה שצריך לתת לה היגיון, את באה איתי בתור נביאה. והוא אומר לה, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. וההערה הזו היא מאוד חשובה, זו לא חולשה. הם לא יבינו מה רוצים מהם. עכשיו עוד שנייה אחת, תראו מה קורה פה. ואת אומר, הלוך אלך עמך, אפס, כי
כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את יסרה. ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה. זה הגיוני, זה השבטים של האזור. עמק זבולון והרי נפתלי. בסדר? ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה. ויעל ברגליו 10,000 איש ותעל עמו דבורה. כל אלה הולכים 10,000 למעלה. נכון? וחבר הקהילי נפרד מקין מבני חובב חותן משה, אלה הגירים, או אולי עוד לא הגירים בכלל, הגויים שהם יתרו והם חבר הקהילי, ויתו לו עד אילון בצעננים אשר את קדש. ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור, ויזעק סיסרא את כל רכבו 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. זה פרט חשוב. סיסרא מבין שפה צריך להביא את כל הצבא שלו. הוא הולך על הכל. חוזרים שוב על המספרים, 900 רכב ברזל. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך. הלא השם יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור ו10,000 איש אחריו. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב בפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. מה זה ויהום? מאומה. מה הוא עשה שם בדיוק הקדוש ברוך הוא? איך? שיטפון. אז בעצם כל המלחמה היא כמו ים סוף. אז הזיכרון של הסיפור של דבורה וברק, שאלתי בהתחלה מה זה עושה, זה פשוט סיפור מעניין אחד גדול. זו מלחמה אנושית או מלחמה אלוקית? זה כמו ים סוף, זה להיכנס לים. זה פשוט סיפור ים סוף חוזר. נחל קישון גרפם. כלומר, הקדוש ברוך הוא פתאום יתערב פה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. חז"ל אומרים בגמרא בפסחים שני דברים. קודם כל הם אומרים, משמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם. עוד מעט נראה את זה בשירה. אז חז"ל אומרים, משמיים כוכבים נלחמו ממסילותם. ממש תראו איך זה יורד עם אש ועולה והכל ניסי לגמרי. בפשטות נחל קישון גרפם יכול להיות מובן בצורה הכי טבעית. יש שם הרבה פעמים שיטפונות אדירים. והשיטפון הגיע בזמן. מה בקע את ים סוף? ויית משה את ידו? פסיק. או ויולך השם רוח קדימה, זה הכל הלילה. אבל יבקעו המים מופיע בסוף הפסוק. אומר הרמב"ן. הוליך השם רוח קדים כדי שיאמרו רוח הקדים ייבשה את הים. בעצם כשברק אומר לדבורה בואי איתי, הוא אומר לה בואי איתי כדי שלא יגידו שהכל טבעי. יכולים לצאת מהמלחמה הזאת ולהשאיר את זה טבעי. בואי איתי כדי שנרים את רוח העם בהמשך. אני רואה פה דבר אדיר, אני רואה בברק אחד ענק שאומר לדבורה, אני יכול ללכת, את אמרת לי, השם הזה אני הולך. ואני ארוויח, הפוך, כולם יגידו מלחמת ברק. אני רוצה ללכת איתך ויגידו ביד אישה. וכולם יזכרו שהיה פה איזשהו נס. כל נס יכול תוך דור, או בתקשורת של היום, תוך שעה, להפוך למשהו טבעי לגמרי. מה קרה? הים נקרא, הים לא נקרא. הנס אמור להרים, לנוסף, להרים על נס. נס זה להרים למעלה. הנס אמור להרים את הרוח של העם. ולא להגיד, היה פה אירוע מעניין. גורג'ס, איבנט, זה הלכם הביתה. יש פה משהו שמרים את כולם הלאה, בוא איתי. אני אפסיד בתקשורת, לא מעניין אותי לך. יגידו ביד אישה. נמשיך. ויעם השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. למה ירד מעל המרכבה? כי המרכבה מה? נו? שיטפון. מי עוד ירדו מהמרכבות? ויסר את אופן מרכיבותיו וינהגהו בכבידות. ויאמר מצרים, הנוסה מפני בני ישראל, כי מי נלחם להם? כי השם נלחם להם במצרים. של מי המלחמה? של עם ישראל או של השם? זה יהיה כל הדיון פה. עוד רגע, עוד רגע, התחלנו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרוש את הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. המילים של מציאת ממש של קריאת ים סוף. זה פשוט חזרה. אתם רואים שפעם אחת אפשר בכל זאת להגן על האשכנזים. זה נכון לקרוא את הכל. תמיד מתקיפים אותם. פעם אחת. יש המון הוכחות שחלקם מאוד קרובים ליהדות. יש בזה? זה מתאים פה.
כן, כוזרים, כן, נכון, אוח, זהו, הגענו, הנה, מצאנו את המקור. זה באמת נכון, השאלה היחידה שנשארה לי זה מה שירון שואל, למה לא קוראים גם שלושת הפסוקים הראשונים? זה הכל, השירה מבטאת את הכל, אבל זה ממש קריאת ים סוף. חז"ל אומרים בכלל, בגמרא בפסחים שם דבר הרבה יותר מעניין. וזה, כשרואים דרשה כזאת שלומדים גמרא בפסחים, אז לא שמים לב כמה היא עמוקה. הגמרא אומרת כך, פסחים קוף י' ח', הגמרא אומרת שכשהיו ישראל בתוך הים, אז באמצע ההליכה הם פתאום נבלו. והם אמרו, אולי אנחנו נעלה מהצד השני, והמצרים יבואו משם. הפחד נשאר. כי הסוהרי פרסה, לופ. אז הם פחדים. אז אולי אנחנו נצא משם? אומר להם הקודש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר, אני כדי להוכיח להם שהכל יהיה בסדר, הוא מתחיל להוציא להם את המצרים מת על שפת הים, והם רואים בצד השני את השלל. הם רואים שהמצרים מתחילים למשות את הגופות, אז הם מבינים שהם לא ייכנסו. קופצים הדגים, ככה גמרא בפסחים, ואומרים, רגע, 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 לפי החוק שלל בים זה שלנו. אז מה פירוש עכשיו אתה נותן להם כדי להרגיע אותם? אומר להם הקודש ברוך הוא, אני אשלים. יהיה בסדר. מתי אשלים? נחל קישון גרפם. מה קרה לצומות רכב ברזל בנחל קישון? זה כבר אכלו הדגים. כי לא כתוב שעם ישראל לקח. עכשיו הוא אשלים להם עם שליש על התנהגות טובה. אשלים להם את מה שהוא לקח מהם שם. אז הוא גמרא יפה מאוד בפסחים. זה נראה איזה מין כזה ככה לעודד את החבר'ה באמצע העייפות. אבל זה פילי פלאות, זה חז"ל רוצים להגיד, רבותיי, זה המשך של זה. זה אותו סיפור. כל הטבע נמצא במלחמה הזאת. מי מנהל את השרשרת בעולם? מי מוציא את העולם ממצרים? זה סתם סיפור היסטורי אחד שלמדנו אותו פה, ואת זה למדנו כמה מאות שנים אחר כך. כך צריך לראות את הכל. דרשה שנראית דרוש, דרשה מדהימה. הלאה, 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 רגע. אז הוא בורח, לא נשאר עד אחד, כמו מצרים שנסו ולא נשאר עד אחד. מי אגב, אומרים חז"ל, נשאר מכל מצרים? פרעה גם שישרה. הכל אותו דבר. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני. אשת איזה חבר? הקיני. גויים או יהודים? גויים. מי שמע את קריאת ים סוף ובכל זאת הרי עם ישראל להיות יחד איתו? מי איתו? סבא של יעל. הכל אותו סיפור. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני. שאלתי בבילו, זה לא איזה אישה אנונימית שאף אחד לא שמע עליה. אשת חבר הקיני. יש כאן אשת לפידות ויש כאן אשת חבר הקיני. כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקיני. אז אתה לא מבין למה בפוליטיקה ארגנו שבדיוק הקודש ברוך הוא ארגן כך שבמקרה בין המפלגות האלה של מלכי כנען ובית חבר הקיני יש שלום. ומן הסתם מאוד כעסו על בית חבר הקיני שיש שלום, כי המלחמה עם עם ישראל ובית חבר הקיני לא משתף פעולה כל כך, כי יש לו שלום עם האויב. ותראו איך בסוף זה מנוצל כדי להמשיך ולהציל את המלחמה. מגיע סיסרא אל יעל אשת חבר הקיני, ותצא יעל לקראת סיסרא. מי האחרונה שאתם זוכרים שכתוב עליה ותצא? דינה. ומי כתוב עליהם ותצא נא? כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. נכון? וזה נראה לך לא כל כך יפה ותצא, כי אישה לא צריכה לצאת. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לא נשמע טוב בכלל. גם ותצא יעל לא נשמע טוב. נכון? אבל זה בא להרים עוד רגע את כל כלל ישראל. ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו, סורה אדוני סורה אליי אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. יש דרשה אחת בחז"ל ששוב נראה דרוש. ותכסהו בשמיכה, ותכסהו בשם מיקו. אני רוצה להראות לך מי הוא זה שמנהל פה את הכל. עוד פעם נראה דרוש, ודאי דרש. השמיכה באה להגיד, זה הכל מכוסה. לא רואים כלום מבחוץ, יש שמיכה. יש מקום שהכל מתברר בו. ונלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. כה יהיה זרעך. כה תברכו. כה.
ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נודך עליו, ותשקהו ותכסהו, ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה, אם איש יבוא ושאלך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. אם היא הייתה ישראלית ולא גויה, הייתה אומרת לו, אכן עוד מעט יהיה אין. אבל היא מנומסת קצת יותר מאיתנו. ותיקח יעל אשת חבר את יצד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותפצח בארץ. והוא נרדם, ויעוף, וימות. הנה ברק רודף את סיסרא. אתם מכירים את מה שאומרים היום היהודים? שאם היום הייתה סיסרת, אם היום הייתה יעל צריכה להרוג את סיסרא, היא הייתה עושה את זה ביתד נאמן. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והראך את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת והיתד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יביד מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יביד מלך כנען, עד אשר הכריתו את יביד מלך כנען. צריך להבין, סיום כזה אין בשום סיפור בספר שופטים. אין לנו בהמשך שום זכר לכנענים בארץ. נגמר, ארץ כנען הופכת להיות מושג היסטורי. זה לא כמו ששמשון מגר את הפלישתים וכל רגע הם קופצים לנו מחדש. כאן היה סיפור קשה, הכנענים הקדומים. הכריתו את יבין מלך כנען. הכריתו. שימו לב למילים. הכריתו. זאת אומרת, הגיעו למדרגה כזאת שהיא גם רוחנית וגם אמונית וגם מעשית וגם צבאית. הכריתו את יבין מלך כנען. אגב, זה לא את יבין, כי יבין בכלל לא הופיע בסיפור, הוא לא מעניין אותנו. הרי כל הזמן המלחמה הייתה עם סיסרא. יבין הוא הביטוי. את יבין מלך כנען, את המלכות הכנענית, היא הוכרתה פה. ויד ישראל הלכה הלוך וקשה. זאת אומרת, ממש שלטון. שלטון. צריך גם להבין שמבחינה מעשית, כל האזור הזה של עמק זבולון, כל האזור הזה פשוט יכול לחצות את עם ישראל לשניים. כי אתה יכול פשוט לחצות שם ולהחליט ששבטי הצפון זה חלק אחד, ושבטי הדרום זה חלק אחד, ואולי זאת המגמה הכנענית. ומה עושה דבורה? אתם עוד רגע תראו, מצליחה לנהל מלחמה שכל השבטים באים להילחם בה. כולם מגיעים. ברובן. וכל השאר תהיה מה קורה. אני מדבר בדיוק מי מצטרף מלא, בוא נראה איך זה הולך. אבל תראו איזה שבטים מגיעים מהדרום, מהמרכז לצפון. נראה מה הולך. ועכשיו הסיפור מתחיל. ותשר דבורה וברק בן אבי נועם. ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. מי עשה את המלחמה? ישראל או הקדוש ברוך הוא? מי? תלוי, חצי ראשון של הפסוק, חצי שני של הפסוק. רוצים לראות את זה עוד פעם? תסתכלו פסוק י' א'. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו, יספרו, צדקות השם, צדקות פרזונו בישראל, עוד מעט נדבר על המילה הזאת, אז ירדו לשערים עם השם. אתם שמים לב לשילוב? הקדוש ברוך הוא ועם ישראל עובדים פה ביחד. איך זה קרה? מתהפך. מתחיל בישראל ועובר לקדוש ברוך הוא, עכשיו זה הקדוש ברוך הוא ואחרי זה ישראל. ממש. עכשיו מתחילים את השירה. אגב, לפרוע פרעות בישראל, מה מגמת השירה? לתאר את מה? מה הנקודה של העם? מה הנקודה המאפיינת את העם? מה המילה בפסוק ב'? בהתנדב עם. עם מתנדב. עם קם בנדבה. עם מאמין בכוחות שלו. זה לא חוק שחייב אותו. זה אב שמתעורר מתוך ייאוש. בואו נראה את הפסוקים עכשיו, זה פלאי פלאות. ראשית, אם רוצים להעיר עם, צריך להכיר את ההיסטוריה שלו. קדימה, זה אם יש עבר. אחרת זה אחורה. בעזרת השם. קדימה זה רק אם יש, אתה יודע מאיפה זה בא. אז מתחילים מההתחלה. גם לזה אין אח וראה בספר שופטים. שירת דוד בנויה כך. בוא נתאר את מה שהיה. שימו מלאכים, האזינו אוזנים, אנוכי להשם, אנוכי השירה. נו, את מה היא מזכירה? בלי שרוצים אפילו פעמיים, סרט הדיברות. אנוכי להשם, אנוכי השירה, השירה. אזמר להשם אלוהי ישראל, השם, בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. תזכורת של שני משפטים על מדבר, הר סיני, סעיר, אדום. בסדר? לא ניכנס לפרטים. כנראה שסעיר ואדום עוד קשור לעשיו ויעקב, כי לפי הסדר הר סיני הוא אחר כך. נכון? אחרת היה צריך להיות הר סיני לפני כן, אם מדובר בסעיר ואדום של שנת ה-40 במדבר. אז כנראה שסעיר ואדום זה ההתחלה. ממש. חזרה היסטורית קצרה, בסדר? זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. בימי שמגר בן ענת, אגב מדהים, היא הרי באה לתאר עכשיו ניצחון מלחמתי. אז הייתי מצפה שהיא תביא איזה אירוע מלחמתי גדול. מה השיא של התחלת השירה? הר סיני. היסוד הוא הר סיני, אני יודעת מאיפה אנחנו באים. לדעתי היא מודה לברק. אתה אמרת שאתה לא רוצה ללכת לבד כדי שלא יגידו שהיה פה אירוע מלחמתי גדול ויוציאו אלבומים לניצחון במלחמה? כל הכבוד. אני איתך. זה סיני. מפני השם אלוקי ישראל. בימי שמגר בן ענת. עכשיו השירה מתחילה את התיאור בהווה. פלאי פלאות. זה לא יאמן. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל. שמגר בן ענת, יעל, הם הגדולים של השירה. חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. תעזבו את הסיום, זה קשה קצת העברית פה. שקמתי זה כמו שקמתי, עד שקמתי. שקמתי זה גם כמו שיקום, רמילאישן, עד ששיקמתי את הכל. שימו רגע בצד, מה קורה במציאות? בואו נסתכל רגע במציאות, מה קורה במציאות? מה המציאות? איך מתארת את המציאות? הרי המציאות הייתה שמלכי כנען לוחצים, נכון? מהי המציאות? איך? טרור. מה הטרור? צייר, ציקה. טרור בדרכים, אי אפשר ללכת בדרכים. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. לא הלכו פשוט בדרך, פחדו. אנשים לא הלכו, לא נסעו במכוניות.
זה לא מוזר שמתגירה את יעל. נראה, שמגר בן ענת, זה
נביא זה... שופט, שם ידוע. מהיעל... זה פראי פראות, והיא מסבירה לנו בדיוק מה זה יעל. רוצה, אל תתבלבלו. יעל היא זאת המנצחת. המלחמה של דבורה נקראת מלחמת יעל. כך היא קוראת למלחמה. מעניין מאוד.
אני יכול לקרוא את השמוע את המלחמה, אבל להגיד
שזה בימי יעל. פילי פלאות. צודק. צודק. מעניין מאוד. נכון? היא אומרת, תראו את הכל נמשך. אל תראו את האירוע של עכשיו כאירוע מעניין, מבריק. תראו את יעל בראייה היסטורית. היא הייתה מנהיגה. היא הייתה כנראה מנהיגה גדולה מאוד. עוד מעט נגיע לאוהל של יעל. עוד מעט נגיע לאוהל של יעל. היא הייתה מנהיגה, היא הייתה גם דמות האישה בצורה הכי שלמה שלה. מה יש ליעל? מה יש ליעל? מה המוטיבים שהיו מסביב ליעל? מה יש לה? אוהל? מה עוד? יתד? מאיפה יש לה יתד? מה, היא מתכננת להרוג את יצחק כל החיים? מאיפה יש לה יתד? כי זה מחזיק את האוהל. זה היתד של האוהל, יתד האוהל. יש אוהל, יש יתד, ויש ספל חלב. זה פילי פלאות. האימא, האוהל, מנשים באוהל תבורך. האימהות. נחזור רגע, נחזור לשירה. מה התיאור? בוא נהיה מעשיים. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, מה קרה? חדלו
אורחות. אי אפשר ללכת בדרכים. האינטיפאדה היא כזאת שאנשים פשוט נשארים בבית. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? כביש עוקף. נכון מאוד. מה זה הולכי נתיבות? בעברית יש דרך ויש אורח. יש פה גם לוח, אבל אין פה גיר. יש, רציתי פעם אחת נתן. יש דרך, יש אורח ויש נתיב. הדרך זה דרך הרבים. האורח הוא קצת פחות גדול, לא צריך לצחוק עכשיו. האורח הוא קצת, זה סתם יצרורי. האורח הוא קצת פחות גדול, והנתיב זה נתיבות. המהר"ל מסביר את זה בהקדמתו לנתיבות עולם. זה הנתיב. הולכי נתיבות, הכוונה היא, אתה מסתכל ב-GPS ורואה איך כדאי לנסוע, וה-GPS לא יודע מה המצב הביטחוני, אז הוא אומר, חותכים מפה, מקצרים מפה. אבל אי אפשר לקצר, כי אם תקצר, זה הקיצור האחרון שלך. אז אתה צריך לנסוע כביש עוקף. הולכי נתיבות ילכו אורחות, כאילו מגדילים את הנתיב לאורח. כן, לא צריכים לקרוא, זה כבישים עוקפים שהם אורחות הכלכלות. למרות שלא קוראים להם אורחות הכלכלות, כי בעזרת השם, כלומר, אני חושב שהכבישים העוקפים זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ברוך השם, זה דבר נפלא, בעזרת השם עוד מעט יבנה המקדש. תאר לך שלא היה את כל הכבישים העוקפים, איך הגיעו? מרמלה, משכם, מהכל, איך הגיעו? צפוף. יש עכשיו, באמת, אני חושב שמאז אוסלו מעולם לא נבנתה תשתית כבישים כל כך נפלאה כדי לקדם את ההמשך. צריך לראות את החלק הנכון. באמת, כלי פלאות, לכן זה לא נקרא אורחות הכלכלות. הרי יש קושייה, הרי אם ידעו שצריך לקרוא לזה אורחות הכלכלות, אז למה לא קראו? כי ידעו שזה, אם היו הכבישים כמו שהיה לפני שהתחיל האסון אוסלו, אם מערכת הכבישים הייתה נשארת אותו דבר, איך אפשר יהיה להגיע לרגע? זה היה יותר צפוף מברובע. ככה, זה ברוך השם. בשרת השם, עוד כמה כבישים, הכל יסתדר. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, עכשיו המשפט החשוב, חדלו פרזון בישראל, חדלו, מה זה פרזון? הפוך מחומות. פרזון, יש עיר מוקפת חומה ויש עיר פרזות. עיר פרזות היא עיר שמרגישה מספיק טוב כדי לשבת בלי חומה. קוראים לזה בעברית מיגון. נכון, כולם מיגנו את עצמם, כולם התחילו להתמגן. זה מה שהצליחו לעשות הכנענים. טרור, אינטיפאדה. אנשים חיים בלחץ. הוא לחץ את ישראל בחוזקה. אתם זוכרים את הביטוי? לחץ, הכל לחץ, טרור, אין שום סיכוי לכלום. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. פילי פלאות, למה אם את מזכירה את האיחוס הזה שהיא אמא בישראל? כי כשיש טרור ויש חולשה מורלית, צריך את אמא ולא את כבוד הרמטכ"ל, כי אתה לא רלוונטי. כשיש טרור ואף אחד לא יודע מה לעשות, אז גם אם כבר קם משהו שחושב שהוא מנהיג חברתי, הוא מנפח את עצמו באיזה מעגל של ביטחוניסטים, מה שיקראו לו אחר כך במפלגות אחרות גפילטפיש. והוא צודק, כי המסר היחיד שיש זה יש לי עוד טנק, להם יש 900 רכב ברזל, אז לי יש פטריוט. לא רלוונטי. ברק מרגיש בשלב מסוים שהנושא הוא אימא, והוא הולך אל דבורה ואומר לה, כן, שיגידו ביד אישה. אני לא הולך לבד למלחמה, את איתי. אתם ציירתם פעם את הציור הזה? יושב בג'יפ חפק ברק הרמטכ"ל, ובכיסא מעל ג'יפ חפק הרבנית. ראיתם פעם מלחמה כזאת? היא יושבת הרבנית. אתם חושבים בטח שהמחיצה, אה? כן. היא יושבת הרבנית, ורואה איך מתנהלים הקרבות. כוח ימין, שמאל, 60 שניות, אש! נכון, היא לא רוצה. ודאי, אבל כך הכתיבו, כדי שעם ישראל יזכור את התמונה הזאת. כי מלחמה, מה? בוודאי, היא חוזרת ומעלת. כי עם ישראל צריך לזכור את הבעיות של הולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות לא פותרים בפטריוטים ובכמה נשק מצחיק.
זה לא סוגיה בכלל. מה זה אתמול בערב? הדיון הוא לא אם יעלה החמאס או אשף. זה לא הדיון בכלל. נצלנו, זה נבלה וזה טריפה, נאמר בנבלות וטריפות. זה לא נעים מהנבלות וטריפות להגיד עליהם זה נבלה וזה טריפה. מה הנפקמינה בכלל? מי יעלה ביניהם? הנפקמינה היא אחת. מה יהיה כוחך המוסרי כשמישהו מהנבלות יעלה? זה הנפקמינה. הדיון הוא הם. את כל העוצמה המוסרית אתה בכלל מאבד, כי אתה עוסק רק במה שלא חשוב. 90% מהעיסוק עוסק רק במה שעליו אין לך יכולת שליטה. אני כן חושב שהמודיעין הישראלי הוא טוב. נו, אז מה הוא נעשה לנו? מה הוא נתן בשבוע שעבר? מה, טעות של ילד בכיתה א'? לא לצפות ניצחון כזה סוחף? אבל אז עכשיו ידונו, כן צחקו, לא צחקו. הוא צודק, הוא לא צודק. כולכם טועים. איך אמר הרב? אתה צודק, את צודקת, גם היא צודקת. כולכם טועים. זה בכלל הנושא בכלל, זה האישו, אם החמאס יעלה או אשף יעלה, איזה אבו יעלה. מה אני מתכמינה? אם זה שטן עם זקן והוא רועד, או שטן בלי זקן והוא עוד לא, מה אין אף כמינה בכלל, איך הרשע זה נראה? יש דיון אחד. מה יהיה איתי בהתנדב עם, או בלהפסיק להתנדב עם חס וחלילה? אתה שואל למה לא מברכים השם? כי העם לא מתנדב. למה העם לא מתנדב? כי אין לו כוח. למה אין לו כוח? כי חדלו פרזון בישראל, כי כל אחד מתמגן, אז הוא עוסק בחיים שלו. כי הולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, אז איך אתה רוצה שהעם יתנדב? אין לו כוח, הוא מפחד, הוא שם שכפץ כל הזמן. מה אתה רוצה ממנו? האדם הפרטי, כשהוא לא יכול לנסוע מכאן לכאן, מה אתה רוצה ממנו בכלל? אז איך אתה פותר את הבעיה? זה רק פתרון אחד. תרים את הרוח. אבל תרים את הרוח באמת. זו טענה, אגב, על כולם. גם עלינו, מאוד חזקה. אתה לא יכול להרים את הרוח על ידי זה שאתה תשב לבד בגבעה. ואתה תכתיב מה יהיה התוצאות המדיניות פה. אתה לא יכול להסתגר בידיד פשוטה. אתה לא יכול להכתיב את התוצאות המדיניות על ידי זה שאתה תעשה פעולה מדינית X. גם אם אתה מאמין שהיא כל כולה רוחנית. ואני מאמין 100% שהיא כל כולה רוחנית. זה לא קשור בכלל. אתה לא מרים את העם. זה לא בהתנדב העם ברוך השם. לא יעשה כלום. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. ועכשיו היא מציירת מה קרה במצב מבחינה רוחנית. זו שירה שצריך שעות ללמוד אותה. יבחר אלוהים חדשים. נו, בלי דרשות, מה הפשט? במה הם התעסקו בני ישראל אז? עבודה זרה. של אלוהי כנען. לאט לאט מתבוללים עם המציאות הכנענית. המצב הרוחני יותר קשה מעכשיו. לנו הקודש ברוך הוא עשה חסד גדול בארץ ישראל. לנו עשה חסד גדול מאוד. האופציות להתבוללות כל כך לא אטרקטיביות, שיש לנו הרבה סיכויים להישאר. אבל בימים ההם, האופציות יותר אטרקטיביות. יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים, מגן אם יראה ורומח ב-40,000 בישראל. ליבי לחוקקי ישראל, לא נראה כאן מילה מילה, כי לא נגיע לכלום, אני רוצה לראות הכל. ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו השם. עוד פעם היא חוזרת להתנדב עם, אבל היא שמה בדיוק את המיקוד, רבותיי, כדי שהעם יתנדב, מי צריכים להרים אותו? חוקקי ישראל. אם חוקקי ישראל עוסקים בדברים אחרים במקום להרים את העם, העם לא יתנדב. אל תשאלו אחר כך למה העם לא יתנדב. ומה הם עוסקים בדברים האחרים שלהם? כל אחד בהסתגרות שלו. לא אכפת לי עכשיו במה. אני טוען היום דבר מאוד חריף. ראיתי משפטים שאומרים שההתנתקות תתפוצץ בפנים. אני אומר שההתנתקות מתפוצצת לנו בפנים. ההתנתקות שלנו, מעצמנו, מהעם, מהתפקיד שלנו, מתפוצצת לנו בפנים. והכי קשה שיש, ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו השם. רוכבי אתונות סחורות, מי זה רוכבי אתונות סחורות?
השרים, הקדילקים, יושבי על מידין. מי זה יושבי על מידין? השופטים. והולכי על דרך, הדרשנים. שיחו, דברו כבר, תוציאו מילה כבר, תגיעו להנהגה, תוציאו מילים. אתם נותנים למציאות להמשיך להתנהל. מתי זה נכתב השירה הזו? מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות השם, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם השם. שזה כמה אפשרויות לפסוק הזה. האם היא מדברת כבר על האבנים שם בנחל, משאבים, מחצצים? האם היא מדברת על המצב לפני? כמה אפשרויות, לא ניכנס. ועכשיו העיקר. אורי, אורי, דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. לא יודע אם יש עוד פסוק עם כל כך הרבה אורי. אורי, אורי, דבורה. איזה פסוק אנחנו אומרים כל קבלת שבת ובעצם רומזים לזה? התעוררי, התעוררי, כי בא עורך קומי, אורי, 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 שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. אורי, אורי, דברי, שיר. זה ממש אורי, אורי, שיר דברי. משם הוא לקח את זה. זה פילאי פלאות. זה פילאי פלאות, כן. היא אומרת, אני חייבת לחזק את עצמי. אני חייבת כל הזמן תדלוק. אורי, אורי, דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. דברי שיר, אל תפסיקי לשנייה, זה התפקיד שלך. אני חושב שהיא אומרת לעצמה גם עוד דבר. מן הסתם באו אליה באלף הצעות ושאלות. ואמרו לה, תפקיד בזה, תפקיד בזה, תפקיד בזה. המצב בלגן. והיא כל הזמן אומרת לעצמה, אורי, אורי, דברי שיר. זה התפקיד שלך. דברי שיר. דבורה ודברי זה אותו דבר, ודבורה זה או דברי או הדבירי. דבורה זה או משהו שעוקץ וממית, או משהו שנותן דבש ומחיה. שלא אתה יודע לנתב אותו. זה עברית. I'm sorry about the Hebrew. זה השפה של הקודש ברוך, מה אני יכול לעשות? מה זה דבורה באנגלית? בי. איזה יופי. בי. מה זה בי? זה הבן דוד של ביי, בטח, לא? כן, מצוין. דבורה זה to be or not to be. מצוין. מצוין. אז יש בבי משהו. בי. מצוין. אני מפחד להגיד את זה עוד, כי יגידו את זה תעמולת חירות, אני אגיד פעמיים בי. אורי, אורי, דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. קום ברק ושווה שבייך בן אבינועם. קום ברק, האיש המעשי צריך לקום. האיש הרוחני צריך להעיר ולהתעורר. אז ירד שריד. אגב, מעניין שהיא קוראת לו פתאום בן אבינועם. קום ברק ושווה שבייך בן אבינועם. שמרו ברק בן אבינועם. עכשיו, אם היא נורא 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 רוצה לכבד את אבא, אז איך הייתה צריכה לקרוא לו? קום בן אבינועם ושווה שבייך ברק. נכון? אם היא כבר רוצה להזכיר את אבא. למה בכלל היא מזכירה את אבא? סתם בשביל החרוז, זה לא עובד פה. למה היא רוצה להזכיר את אבא? לי זה מזכיר את הפסוק בשירת הים. נו, השירה להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה בים. נכון? השירה. אז איך שרים? מה צריכה להשירה? זה אלי והנבאו. אלוהי אבי, והוא ממנו. קודם כל אלי, אחרי זה אלוקי אבי. חביבי, אתה רוצה לעשות מהפכה? זה לא הולך בלי שאתה זוכר מאיפה באת. אבל אל תבוא אל היהודים העייפים ותגיד להם, רבי סיד, בוא אני אתן לכם שיעור בהיסטוריה על הקצות. אני אספר לכם על אברהם אבינו, זה לא מעניין אותם. תגיד להם את הכוח החדש שלכם, אנחנו נפעיל. קום ברק. פילי פלאות, אותו דבר. פילי פלאים, שם מנסה להגיד בלעם את אותו דבר לבלק. הוא מנסה לקחת את זה לבלק. קום בלק, האזינה עדי בנו ציפור. רק שם הוא הורס את הכל, והוא אומר לו, אבא שלך לא חשוב. כי שם יש עסק מסובך. האזינה עדי מי? בנו ציפור. מי בן של מי? ציפור בנו של בלק או בלק בנו של ציפור? נכון, אז למה כתוב בנו ציפור? תפארת המליצה. וחזל אומרים, כי אמר בלק, קום, אמר בלעם, קום בלק, אבא שלך הוא כמו ילד שלך. הוא השתמש בזה אלי ואנבאו, אלי אביו הרום ממנו, אבל ההפך. ואחרי זה הוא אומר, נאום הגבר בלעם, הוא נאום בלעם בנו, באור, אותו סיפור.
תפארת המליצה, אבל גם הפוך. טוב, זה בצד. נמשיך רגע. קום ברק ושבשת יחה בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם. אז מי ניהל את המלחמה? האדירים איפה? איזה אדירים? בעם, נכון? השם ירד לי בגיבורים. אז מי ניהל את המלחמה? זה פילי פלאות השירה הזאת. היא לא באה ואומרת, רבי שי, זה רק הקודש ברוך הוא. ניסי ניסים. גבלדי. היא באה ואומרת, איזו גבורה. איזה צבא. איך ניהלתם את הקרב? השם ירד לי בגיבורים. צריך ללמוד את השירה הזאת. ועכשיו היא מתחילה לתת לכוחות לכל אחד מהמשתתפים. מיני אפרים שור שם בעמלק. מיני אפרים אלה שממונים לגמור את עמלק. אחריך בנימין בעם עמך. אחריך בנימין שאול. מיני מחיר ומנשה. מחיר בן מנשה, נכון? מיני מחיר ירדו מחוקקים. ומזבולון מושכים בשבט סופר. היא מזכירה לכל שבט את עניינו. מה זה קשור לשירה? כשאני בא להתנדב עם ברוך השם, כל אחד צריך לדעת מה כוחו, וכל אחד צריך לדעת מה כוחו של השני. עכשיו ניצור אחדות פה. ושרי ביששכר עם דבורה. שרי ביששכר, כנראה הפירוש הוא שרי ישכר, שרי ישכר עם דבורה, זאת אומרת לומדים תורה עם דבורה. ויששכר, כן, ברק בעמק שולח ברגליו. בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב. אמנם היה כאן התפלגות קטנה, ככה מסבירים עם הפרשנים. הנה הנה, בפלגות ראובן. בדיוק, בצד המזרחי. אז הוא אמנם מפלג, אבל חלק מהפרשנים הרוסים רואים את זה דווקא חיובי מאוד, וכך נראה לי בפסוק. הפוך, ראובן אמנם נמצא במקום רחוק, מפולג, אבל הם הגיעו גם כן. גם משם הם הגיעו למלחמה. בסדר? ולפי זה כל השבטים שמופיעים פה הם כן. אבל הפסוק הבא אומר הפוך. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב? גלעד ועבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. אז יכול להיות שאלה השבטים שהיא כן, אבל כל שבט מקבל פה התייחסות. ודן וזבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. קדש נפתלי. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו. כל אזור התענכים שאנחנו מכירים היום, אז זה המלחמה. בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. זה לא היה מלחמה של כסף, זאת מלחמה של התנדבות, זאת מלחמה של עוצמות. בצע כסף לא לקחו. מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרה. זה פירי פלאות, אז מי לחמו? נפתלי על מרומי שדה? זבולון עם חרף נפשו למות? או משמיים נלחמו? משמיים נלחמו, השילוב המדהים הזה. נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון. תדרכי נפשי עוז. כאילו הקודש ברוך הוא בא ואומר, תתמלאי עוז. ואני משתף את כל הטבע. ונחל קישון, נחל קדומים, כאילו מאז ומעולם צריך היה, מיועד היה לגרוף, כמו אגב מה? כמו? ים סוף. וישוב הים לאי, וישוב הים בפרשה שלנו לאיתנו. חזל, מה זה וישוב הים לאיתנו? לתנאו. תנאי התנא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית עם ים סוף. כשיבואו בניי אתה חייב לתת להם לעבור. פתאום רואים שנחל קישון שעד אתמול עשינו שם טיולים הוא נחל קדומים. נחל קדומים, נחל קישון. תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו. אורו מרוז. אמר מלאך השם. שמות של מלאכים. אורו מירוז, אמר מלאך השם. אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מנהיג גדול גם יודע להתלונן על מי שלא באים. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני. אגב, אתם שמתם לב מה כתוב פה, מי שיודע לקרוא טוב? השבטים שלא בעלו אליכם, זה שבטים של איזה עם? נו, שאלה פשוטה. מה? של עם ישראל, נכון? ויעל, מאיפה היא? גויה, מחבר הקיני. תסתכלו. תסתכלו מה היא מבינה, מה זה עם ישראל, ומה אנחנו מבינים. אור הוא מרוז, אמר מלאך השם. אור הוא ארור יושביה. כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. אז יבלו. זה נורא. ממש. ומה קורה בקריאת ים סוף? פתאום כל העולם שומע את זה. אלופי אדום, אלי מואב. אנחנו עוד בהתלבטות קצת. אנחנו עוד לא לגמרי מבינים מה הסיפור. לא מכירים בלי. תבורך מנשים, אגב, ביטוי גם כן. איזה עוצמה של ביטוי. אם היום מישהו היה כותב את הביטוי הזה, הייתם מבינים מה עושים לו? מה עשינו שם במלחמה? עזרנו לקודש ברוך הוא. למה לא באתם לעזור לשם? קודש ברוך הוא צריך עזרה. כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. ככה העסק בנוי. מי פועל עם אל? תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני. מנשים באוהל תבורך. וכמה יפה חז"ל שאומרים, תבורך מנשים יעל. אפשר להסביר תבורך מנשים, ככה אנחנו מבינים. מה זה תבורך מנשים? מי יותר מבורכת? יעל, תבורך מהנשים. או תבורך מהנשים. תקבל את כל הברכות מהנשים באוהל. מנשים באוהל תבורך. ואז אם יעל היא אשת חבר הקיני, זה פילי פלאות. אנחנו מצרפים את האוהל שלך יעל לאוהל של סבא. לאוהל של רבקה. לאוהל של אמהות. תבורך מנשים יעל, מנשים באוהל תבורך. את מצורפת לאוהל שלנו. מים שאל חלב נתנה, בספל אדירים הקריב החמאה. רוצים את המושג של מה זו אישה? מה ספל אדירים? זה היה ספל ששותים קצת חלב. איני שמאמי, או גוי שמאמי, אני יודע, קייני שמאמי, הייתה מקייני. היה לה ספל חלב, יתד של האוהל. אבל אתם יודעים מה זה ספל חלב של אמא? זה ספל אדירים. אתם יודעים איזה ספל זה? אתם יודעים כמה סיפורים יש על ספל של אמא? בספל אדירים הקריב החמאה. אתם מבינים, אומרת דבורה, מאיפה לקחו את החוסן הערכי לחסל את סיסרא? לא מההתפלספויות שלכם עם החמאס יעלה או עם אשף, אלא מהספל של סבתא. בספל אדירים הקריב החמאה. ידע ליתד תשלחנה, וימינה להלמות המילים. העמל, העמל של אמא שאתה אומר לה, יאללה תרגיד, תשבי קצת, תפסיקי כל הזמן לנקות את היתד ולהרים את האוהל ולהביא ספר חמאה ולעשות ארוחת ערב, תפסיק. וימינה להלמות המילים, ועלמה סיסרא, מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. ככה מחוצים. בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. אל תשאלו עוד יום אחד, זה בסדר שיעל עשתה כך? לא בסדר, זו שאלה גדולה. חז"ל אומרים על יעל, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. בעד החלום נשקפה ותייבב אם סיסרא, בעד האשנב. זה פילי פלואים. אתם יודעים מי כן רלוונטי בצד של האויב? לא סיסרא, לא יבין, לא עד 900 רכב ברזל שלהם, זה כבר הלך מזמן במים. אתם יודעים מי רלוונטי? האימא של הגנרל, אם סיסרא. את היבבות שלה אני שומעת. אם יש משהו שיכול להשפיע בעולם, זה לא ה-900 רכב ברזל עם הרעש של סיסרא, זה היבבות של אם סיסרא. וכאן אומרים דבר אדיר. יודעים למה אנחנו היינו צריכים להתערב, דבורה ויעל, אני ויעל?
כי מול הטנקים של סיסרא, מספיק הטנקים שלכם. אתם יודעים מה יכולים לעשות בשמיים היבבות של אם סיסרא? אתם יודעים מה אנחנו עושים זכר ליבבות של אם סיסרא? תרועה של ראש השנה. מהקול הזה בגלל אם סיסרא. הגמרא אומרת, חז"ל, לפני, שכתוב בתורה זיכרון תרועה, אבל אני לא יודע אם תרועה זה שברים או תרועה. האם תרועה זה גינוחי גנח, גניחות, או יבבות, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, בכי. ואז הגמרא דנה, מה זה יבבה? ותייבב אם סיסרא. אם יש משהו בעל משמעות שם, זה שלסיסרא הרשע זה יש אמא. אתם זוכרים איך היא קוראת לברק? קום ברק ושווה שביחה בן אבינון. כך אומרת אשת לפידות. זה פילי פלאות. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. אגב, תראו מול יעל באוהל, יעל באוהל, ואיפה אם סיסרא נמצאת? בעד החלון, בעד האשנב, שהיא זין בפלס. היא במוזיאון הבריטי שם, איך קוראים למקום הזה שם שכל המלאכים היו? נו, איך קוראים שם על ה...
ווינזור.
זה המקום שבקיצור כל ה... כל המלאכים היו, כל החבר'ה, כל ה... שם יש חלונות, אשנבים, ככה המלך מסתכל, הקיצר, הקיצר, בעד החלון משקפה ותייבב אם סיסרא, זה מה משפיעו? שם האמא, the queen, the mother, נכון? שם האמא מסתכלת בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא? תראו כמה שחתנו. זה מה שדואגת, איפה הרכב? הרי את מתכוונת איפה הוא, אבל בחיים לא ראית אותו בלי רכב, אה? מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע החרו פעמי מרכבותיו? שלפניו. הרי ברור שהוא יבוא עם פעמונים. אין שאלה, הוא ודאי ניצח. רק השאלה למה הוא מתעכב. יכול להיות שהפרות הרזות יאכלו את הפרות השמנות? יש לך דבר כזה? מדוע בושש רכבו לבוא? זאת הבעיה שצריך לשאול עכשיו בתקשורת. למה זה מתאחר? אולי כי השקר התגלה כבר? והארמון שלך הולך להתמוטט? לא יכול להיות. חכמות צרותיה תעננה. זה כל כך יפה התיאור. יעל באוהל, ספל חלב, הלמות המילים, יתד, ולדעתי לא רואים בפסוק, אבל בטח באיזה גימטריה כתוב פה בצן הארנה ביד. היה לו בטח איזה ספר ככה עם סיפורים בלדינו, ביידיש, על יוסף הצדיק, וזה, זה פילים, פילים, כזה מיוחד. לבנות ישראל עם תחינות מיוחדות. והגבירה הזאת, מהחלון, מהאשנב, איפה הרכב? איפה פעמי מרכבותיו? ומסובבות אותה, חכמות שרותיה תעננה. אף היא תשיב אמריה לה. כלומר, חכמות שרותיה תעננה, וכך היא מרגיעה את עצמה. תראו איזה גסות. הלא ימצאו, יחלקו שלל. המלחמה נגמרה. אז עכשיו מחלקים את השלל למנצחים. הלא ימצאו, יחלקו שלל. רחם רחמתיים לראש גבר. ינסו כמה נשים. כל אישה תקבל רחם, רחם זה ווום. רחם רחמתיים לראש גבר. שלל צבעים לסיסרא. שלל צבעים רקמה. צבע רקמתיים לצברי שלל. יעל, אם סיסרא ושרותיה. אני אומר לכם שזה ההפטרה של הפרשות האלה. מכל כך הרבה סיבות שכבר אמרנו. גם מהסיבה הזאת. את משה מצילה בת פרעו. המלחמה האמיתית בפרעו היא של בת פרעו. והאנטיתזה לבת פרעו היא הגסה הזאת. האמא, האמהית הזאת, הדואגת באמהות שלה.
ותוך כדי הדאגה באימהות לשהיד שלא בא, מרגיעים אותה, הוא עוד לא אנס מספיק. היא ממשיכה לבכות עם דמעות, איפה השהיד שלה? וכך מרגיעים אותה. לא מכירים כאלה דברים? ומול הנרשעות האלה, אגב, גם בת פרעה הולכת עם נערותיה על יד היאור. אבל מה היא עושה? היא מוציאה אותה מחוצה והולכת להביא את הטבע. ואם סיסרא, חכמות שרותיה תעננה, והיא תשיב אמרי הלה. יש עוד כמה צבעים שלא חולקו שם. כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ותשקוט הארץ 40 שנה. על הפסוק האחרון צריך לדבר המון, אבל זמננו תם פשוט. חז"ל אומרים על כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אתם יודעים מה אומרים חז"ל על אוהביו כצאת השמש בגבורתו? הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כל תורת המידות נלמדת מסיפור דבורה. כן יובדו כל אויביך מי? ישראל, לא? כן יובדו כל אויביך השם. ומנים מה עושה שירת דבורה? זאת לא מלחמה של עם ישראל, זו מלחמה של הקודש ברוך הוא. אז הקודש ברוך הוא רוצה עזרה מהגיבורים. אז מה צריך לעשות? ליבי לחוקקי ישראל. תבואו, תרימו את העם. הולכי על דרך, שיחו. רוכבי אתונות שחורות, יושבי על מידין, הולכי על דרך, שיחו. תתרכזו בעיקר, תדברו, תרימו, תרוממו. זה שירת דבורה. יש הפטרה שהיא הפטרה של הכל. של הנשים ושל העוצמה ושל ההתנדבות ושל מצרים ושל הים ושל הכל. טוב, בשורות טובות ומבורכות.